ברוכים הבאים ובוקר טוב לעוד שבוע טוב, לעוד שבוע של שידורי קשת. שיעורי התורה של ישיבת הר עציון, היום יום ראשון, והיום אנחנו שומעים שיעור מפי הרב יעקב מידן על נגילת איכה. אחרי השיעור יהיה לנו כרגיל שיעור קצר בהלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון. עכשיו הרב מידן, מגילת איכה.
שלום לכם. אנחנו מתחילים את השיעור הרביעי שלנו, ודבר ראשון נסיים פסוק שהתחלנו בו בפעם הקודמת בפרק ב', ונעבור יחד לפרק ג'. בפרק ב' שוחחנו על הפסוק המאוד קשה, פסוק כף, ראה השם והביט למי עולל תקו, אם תאכלנה נשים פריין, פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. טיפלנו בחלקו הראשון של הפסוק בנשים שאוכלות את פריין, ובדרך כלל, כמו שאמרנו במקרה הנורמלי, מדובר אחרי שהבן מת, והן אוכלות את בשרו במקום לקבור אותו, ולא שהורגות אותו כדי לאכול אותו. ועל פי המדרש, רוח הקודש משיב לעומתם, הנביא, הקדוש ברוך הוא משיב לעומתם, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. כלומר, זה מתאר את החטא שבגללו העונש, אם תוכל לאנשים פריים עוללי טיפוחים, גם הפייטן בקינות של תשעה באב אומר, ורוח הקודש לעולם למולם המראים, מראים, אם תאכל לנשים פריים המשמיעים, אם יארג במקדש הכהן, במקדש השם כהן ונביא, לא משמיעים. מה, אמרו רק את זה, ואת החטא שלהם לא השמיעו. על פי התיאור של הגמרא בגיטין, הכוונה בין יארג במקדש השם כהן ונביא, מתאר את מה שקרה עם זכריהו בן יהוידע בימי יואש. נקרא את הדברים בדברי הימים. שם מתואר כשיואש מלך, מי שהמליך אותו היה כמובן יהוידע הכהן, אשתו יהושב הצילה את יואש בילדותו. יהוידע הכהן הוא שמרד בעתליה והמליך את יואש והדריך אותו בדרך השם, ואחרי, אני קורא בפרק כ"ד פסוק י"ז בדברי הימים ב', ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם, ויעזבו את בית אדוני אלוהי אבותיהם, ויעבדו את העשירים ואת העצבים, ויהי כסף על יהודה וירושלים באשמתם זאת, וישלח בהם נביאים להשיבם אל אדוני, ויעידו בם ולא יאזינו. ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן, ויעמוד מעל אל העם, ויאמר להם, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות אדוני ולא תצליחו, כי עזבתם את אדוני ויעזוב אתכם. ויקשרו עליו וירגמו אבן במצוות המלך בחצר בית אדוני, ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו, וכמותו אמר, ירא אדוני וידרוש. הייתה כאן, קודם כל בן אדם לחברו, כפיות טובה איומה מלבד שפיכות דמים, שהרי יהוידע ויהושבע הם שהצילו את חייו של יואש והמליכו אותו, ובנם זכריה הוא זה שנהרג במצוות המלך. כמובן שפיכות דמים, הדבר הזה נעשה בחצר בית השם. יהוידע, זכריה בן יהוידע היה לא רק נביא אלא גם כהן כמובן, הוא היה בנו של יהוידע הכהן הגדול, מסתבר שגם הוא היה כהן גדול. וחז"ל מוסיפים, אם זה לא מספיק, שזה גם היה ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. ועל המוות הזה השם לא סלח. כאן נאמר, וכמותו אמר ירא השם וידרוש. העונש אמנם מופיע מיד אחר כך. פסוק כ"ג, ויהי לתקופת השנה על עליו חיל הרם, ויבוא אל יהודה וירושלים, וישחיתו את כל שרי העם מעם, וכל שללם שילכו למלך דרמסק. כי במצער אנשים באוכל הרב, ואדוני נתן בידם חי לרוב, מאוד כי עזבו את אדוני אלוהי אבותיהם, ואת יואש עשו שבטים. ובלכתם ממנו כי עזבו אותו במחלואים רבים, התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן, ויהרגו על מיטתו וימות, ויקבעו בעיר דוד ולא קברו בקברות המלכים. מכאן משמע שנהרג לא רק זכריהו בן יהוידע, אלא גם כל אחיו, והוא הכרית את זרעו של יהוידע הכהן. כתוב בדמי בני יהוידע הכהן, הוא קיבל את שלו. אבל הגמרא במסכת גיטין, באגדות החורבן, פרק 50, אומרת שהאדם הזה רעש וגעש עד החורבן, וכשבא נבוזרדן לבית המקדש, ראה את אדם, רואה, שאל מה זה, אמרו לו דם זבחים, ניסה על אדם הזה דם זבחים, וראה שזה לא זה, והאדם ממשיך לגעוש, חייב אותם לומר לו מה זה, אמר אם אתם לא אומרים לי אני, קיצור, סיפרו לו את הסיפור עם נביא שהיה בתוכנו והוכיח אותנו, והוא אמר אני אשקיט את הדם, ושחט עליו שם דם כהנים, ודם מיקירי ירושלים אחרים, ואדם רעש וגעש, עד שנשא את פי ואמר לו, אין די בבנות ירושלים, אתה רוצה שאני אעשה את זה גם לשארית השביה, ומיד נח אדם מזה פה. הדבר הזה גרם גם לנבוזרדן, על פי התורה שם להתגייר, ונבוזרדן גר צדק היה, על פי אחת הגרסאות, מבני מניו יצאו אלו שלימדו תורה בירושלים, על פי גרסת הגרא, כוונה כנראה לשמעיה ואבטליון. מכל מקום, הדבר הזה בהחלט מעלה שאלה, הסיפור עם זכריהו בן יהוידע היה מאות שנים לפני החורבן. בינתיים, אחרי יואש, שקיבל את שלו, את עונשו הוא ושריו על מות זכריה, בינתיים היו מלאכים שנאמר להם שעשו ישר בעיני השם. מציהו, אמנם היו ממנו הרבה הסתייגויות, וזיהו, גם ממנו היו הסתייגויות. אבל היה יותם, והיה חזקיהו, והיה יושיהו. שני מלאכים שנאמר להם שלפניו לא היה כמו, ואחריו לא היה כמו. מלאכים שנאמר להם שעשו ישר בעיני השם כדוד, אביהם. ובעיקר כשאני מדבר על מהפכת התשובה הגדולה של יושיהו, שבאמת עושה רושם שתיקן את הכל וניהל את העם במשפט של צדק, ועדיין אדם רועש וגועש וממתין מאות שנים עד לנקמה. איך ייתכן? האם אין תשובה? האם אין סליחה? האם אין כפרה לפניו? על פניו נראה שאדם באמת שקט. אני אומר את הדברים על דעת עצמי, אפשר לקבל, אפשר לא. אבל על פניו נראה שאדם אכן שקט, אבל לא התבטל ולא נספג, והמתין לראות אם התשובה היא תשובה אמיתית. ואנחנו מוצאים, גם אחרי התשובה הגדולה של חזקיהו, בא מנשה ונאמר לה, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים מפה לפה, ואנחנו יודעים מחזק שזה היה דם הנביאים, אחד הנביאים שהרג מנשה היה ישעיהו, סבו. כמו שאומרת הגמרא, ביבמות, שמנשה הרג את ישעיהו, הרג גם נביאים אחרים. אנחנו יודעים שרצו להוציא להורג את מיכה, רצו להוציא להורג את ירמיהו. יהויקים, אנחנו יודעים שהוציא להורג את אוריהו בן שמעיהו, כמו שמופיע בירמיהו פרק כ"ו. יכול להיות שנהרגו עוד נביאים, וכאן מה שקרה לדם, של זכריהו בן יהוידע, נגדיר את זה במושגים הלכתיים, לא התקיים בו כמה בטיל, שהאדם הראשון, אדם הראשון בטל ונספג. אני לוקח את הדברים כמובן בהעברה ממושגי יין, יין נסך וגם דברים אחרים, אלא חוזר ונאור. חוזר ונאור משמעותו, אדם המשיך להיות קיים והמתין. הוא ברגע שהתערב בדם הזה, גם בסוף ימי הבית, דמם של נביאים שהוכיחו את ישראל, ובגלל זה הוצאו להורג על ידי המלאכים, הרי גם דמו של זכריהו בן יהוידע, חוזר ונאור, רועש וגועש, הוא מגיע עד החורבן. אבל אילו זה היה רק דמו של זכריהו בן יהוידע, והיינו כבר אחרי התשובה של חזקיהו, ואחרי מעשה התשובה הגדול של יושיהו, אינני מאמין שהקדוש ברוך הוא היה תובע את דמו של זכריהו בן יהוידע מאות שנים אחריו. אבל כאשר הצטרף אליו גם דמם של נביאים אחרים, הרי גם אותו דם היה חוזר ונאור, והנקמה הייתה נקמה גדולה, כמו שמתארת הגמרא במסכת גיטין, פרק חמישי באגדות החורבן. קברו של זכריהו בן יהוידע, שעליו נאמר ירא השם וידרוש, מצוין היום בקבר זכריה בנחל קדרון, ליד מקום שמזהים אותו כיד אבשלום. המקום שמזוהה שם היחיד בוודאות זה קברי בני חייזיר, משמרת ממשמרות הכהונה, יש שם כתובת. מדובר מתחת מצפור יד אבשלום, הגן הלאומי של מצפור יד אבשלום, בחלק של החומה שבין שער האשפות לבין שער האריות, יש ירידה לגן למטה בנחל קדרון, ושם מצויים שלושת המקומות האלה, מה שנקרא יד אבשלום, מה שמזוהה כקברי בני חייזיר, ומה שנקרא קבר זכריה. כיוון שנוטים לזהות את קבר זכריה הנביא כבר בהר הזיתים, זיהוי שגם כן אין מאחוריו כלום, מזהים את הקבר שאנחנו מדברים כאן כקבר זכריהו בן יהוידע. הדבר הזה נראה מוזר מאוד, אם כי יש לו מסורת עתיקה של מאות שנים. הוא נראה מוזר מאוד, המבנה שנמצא מעל הקבר, מה שנקרא הנפש בלשון חזל, הוא באופן ברור ומובהק מן הבית השני. כך היו עושים נפשות כאלה על קברות אנשים עשירים. וכל העניין הזה מביא אותי לירורים שקשורים בכלל באגדות החורבן. דברים רבים מצאתי באגדות החורבן במסכת גיטין, שעושים בעצם הקבלות בין אירועים שקרו בבית ראשון לאירועים שקרו בבית שני. אתן דוגמה, גם כן מוכרת, נירון קיסר כשמגיע על ירושלים. לא ידע אם לעלות על ירושלים או לא, והגמרא מספרת שירה בקשתו חיצים, וכל מקום שירה חיצים נפלו לו לכיוון ירושלים. ואז הוא הבין שמזלו הולך בכיוון חורבן ירושלים, ולשם הוא הלך. בהמשך מתואר שכששמע איזה פסוק ברח ונתגייר ויצא ממנו רבי מאיר. הסיפור של החיצים שנורים לכל מקום ונופלים בירושלים הוא סיפור שמוכר לנו מנבוכדנצר בספר יחזקאל פרק א', כתוב, ואתה בן אדם, פסוק, אני קורא פסוק כ"ד, ואתה בן אדם, שים לך שניים דרכים לבוא חרב מלך בבל מארץ אחד יצאו שניהם, ויד ברא בראש דרך עיר ברא, דרך תשים לבוא חרב את רבת בני עמון ואת יהודה בירושלים בצורה. כי עמד מלך בבל אליהם הדרך, בראש שני הדרכים לקסום קסם, לקסום קסם, קלקל בחיצים, שאל בטרפים, ראה בכבד, בימינו היה הקסם ירושלים, לשום קרים, לפתוח פה ברצח, להרים קול בתרועה, לשום קרים על השערים, לשפוך צולליו, לבנות דייק. הוא גם כן ניסה עם חיצים, זאת הייתה דרך ניחוש, ומצא את הדרך להגיע לירושלים. כאן זה מתואר נבוכדנצר, אבל כנראה הכוונה לנבוכדנצר שר צבאו, כי הוא זה שהגיע לירושלים ולא נבוכדנצר עצמו. שוב, גם על נירון נאמר שאחרי סיפור החיצים הזה, זה תינוק פסק לו את פסוקו והוא ברח ונתגייר ויצא ממנו רבי מאיר. כאמור, הגמרא מספרת גם על נבוזרדן שבסופו של דבר התגייר והיה גר צדק, ואמרתי על פי גרסת הגרא יצאו ממנו שמעיה ואבטליון. על הקשרים בין שמעיה ואבטליון לרבי מאיר נעמוד אולי פעם אחרת, לא עכשיו, כיוון שאנחנו סוטים קצת ממגילת איכה. אבל כלפי מה הדברים אמורים? אפשר שגם האגדה שלנו על זכריהו בן יהוידע קשורה באגדה אחרת שקשורה לבית השני. אני אומר את הדברים כאמור כניחוש בלבד, ואני רוצה להקריא מיוספוס פלביוס בתולדות מלחמת היהודים והרומאים. אני קורא ספר ד' פרק ה' פסקה ד'. מתואר שם החורבן הגדול שהיה בהר הבית עדיין על ידי חלק מהקנאים, הכוונה בעיקר האדומים. מתואר שם שפיכות דמים על הר הבית, שלדעתי היא זאת שהביאה למסקנה של רבן יוחנן בן זכאי שאין לו מה לחפש בירושלים, והקריסה בירושלים הייתה קריסה פנימית, ולא מכוח איזושהי מדיניות ריאליסטית שהמרד לא יצליח, אלא הייתה קריסה פנימית. רבן יוחנן בן זכאי הבין שאין עם מי לדבר בירושלים, שהכל שם רק שפיכות דמים. וכך מתואר באותה פסקה. וכאשר נלאו האנשים לטבוח טבח לאין קץ, עשו להם היטולים והקימו בית דין ומשפט. ובדרך הזה אמרו להמית את זכריה בן ברוך, אחד מאנשי השם. הוא הרגיז אותם בנדבת ליבו, כי שנה כל תועבה ואהב את החופש, וגם היה עשיר, על כן קיבלו לשני דברים, למלא אוצרותיהם חמאס וגם להיפטר מן האיש, אשר בידו כוח להפילם. על כן הוציאו פקודה לאסוף 70 איש מראשי העם אל בית המקדש, ומוסרו בידם כמו בבית חיזיון את דמות השופטים. מתואר שהמשפט שעשו לו, בסופו של דבר הוא יצא זכאי, ואז ושני קנאים עזי נפש, התנפלו על זכריה והמיתו בקורם אליו בלעג זדון בעת תופלו שדוד, הלך גם משפטנו, אנחנו נותנים תוקף לצדקת דיניך. ואחר כך השליחו את נבלתו מהבית אל העמק אשר למטה, והפכו את פניהם אל השופטים והיכו אותם בנציבי חרבותיהם בחרפה ברוז, ודחפו אותם לחומת הר הבית. מה אנחנו מוצאים כאן? אדם שהוכיח את האנשים, הוא לא היה נביא, כיוון שלא הייתה נבואה בסוף ימי בית שני. בעצם הייתה נבואה רק ממש בדורות הראשונים, חגי זכריה ומלאכי. אבל הוא הוכיח אותם כדרך שנביאים מוכיחים. אדם צדיק וישר, והוא נרצח במקדש השם. לא רק זה, אנחנו רואים שהשליחו אותו מחומת הר הבית אל הנחל, כלומר אל המקום שבו היום אנחנו מסמנים את קבר זכריה, ויכול להיות שהכוונה לקבר זכריה זה, וגם ייתכן שחזל במדרש שלהם על אדם שגועש עד החורבן, התכוונו להשוות ולומר שגם דמו של זכריה בן ברוך געש עד החורבן, והחורבן היה ימים ספורים אחרי הסיפור הזה. כאמור, על פי השערתי, אז עזב רבן יוחנן בן זכאי, וכעבור זמן קצר מאוד אכן נכנס טיטוס אל תוך המקדש והחריב אותו וטבח שם את כל מי שטבח, ודמו של זכריה בן ברוך רותח וגועש. וכאמור, המשך לסיפור זכריה ובן יהוידע שמופיע לנו כאן מצד המקבילה ההיסטורית שרירה וקיימת. בנקודה הזאת אני רוצה שנסיים את פרק ב' ונתחיל לדון בפרק ג'. ובכן, פרק ג' הוא פרק שונה מפרקי האיכה. כמובן הפרק החריג ביותר הוא פרק ה', אבל בין ארבעת הפרקים הראשונים, שכמו שדיברנו בהקדמה, נאמרו בחטיבה אחרת מאשר הפרק החמישי, אמרנו זה כשדיברנו על פרק למדבר בירמיהו, הרי בין ארבעת הפרקים, פרק ג' הוא חריג, הוא היחיד שלא מתחיל במילה איכה. פרקים א' ב' זה איכה ישבה בדד, איכה יעיף באפו, פרק ד' איכה יואב זהב. פרק הזה מתחיל אני הגבר, הפסוקים שלו קצרים יותר, האלף בית משולש, כלומר לא כל פסוק באות אלף בית ג', אלא אלף 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 בית 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 וכו'. גם תוכנו נראה שונה משלושת הפרקים האחרים. הוא אינו מדבר כאן על ציון, איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, איכה יעיב באפו השם את בת ציון. פרק ד' מתחיל בפסוק ב', בני ציון העיקרים המסולאים בפז. פרק ג' הוא אני הגבר, ראה אני בשפט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא אור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. מושא הקינה כאן הוא ירמיהו עצמו. ירמיהו מתאר כאן את צרותיו האישיות, יש כאן מעין יומן אישי עצוב שמתאר את צרותיו של הנביא עצמו. הוא מדבר כאן גם על דברים שקשורים לעם ישראל, אבל עיקר הדברים הם עליו. ובואו נלך קצת בחלקו הראשון של הפרק, ננסה להתחקות קצת אחרי הצרות שירמיהו עצמו עובר, ואחר כך בחלק השני של הדיון על הפרק נעסוק בשאלה מדוע יומנו האישי של ירמיהו והצרות האישיות שלו הופכות להיות חלק מקינה ציבורית קינה על החורבן. אבל בואו נראה, הוא מתאר אותי נהג ויולך חושך ולא אור. תיאור של אדם שהולך בחושך ולא הולך באור, בפשטות הדברים, זה יכול כמובן להיות מטאפורה, כמו העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, אבל פשטות חושך ולא אור מתאר בית כלא. נזכיר רק את בתי הסוהר הקדומים, יכלו להיות במערות, יכלו להיות בכל מיני מקומות, אין חלון, אין שום דבר. התיאור באיכר רבתי על רבן יוחנן בן זכאי, כשנמצא בכלא, כשטיטוס שם אותו בכלא אחרי שהוא יצא מירושלים, מתאר מצב שהוא אי אפשר היה לדעת מתי יום ומתי לילה, כדי לדעת מתי לומר קריאת שמע. ורבי יוחנן רק הצליח לדעת את השעה על פי מספר הפרקים שהוא שינן ולמד, ידע כמה זמן לוקח לו לשנן פרק. אבל אנשים ישבו ככה בתוך בור, והיה שם חושך גמור. הוא מתאר בילה ושרי ואורי שיבר עצמותיי. בואו נשווה את זה, נאמר לירמיהו פרק כף. וישמע פשחור בנימר הכהן ופקיד נגיד בבית אדוני את ירמיהו, ניבא את הדברים האלה. ויקר פשחור את ירמיהו ויתן אותו על המהפכת אשר בשער בנימין העליון אשר בבית אדוני. מהפכת, אנחנו לא יודעים איזה סוג בצוער זה, אבל על פניו בהחלט יכול להיות שיש שם איזה גלגל שהופך את האדם ונותן לנו קצת תמונה מה יכול להיות בילה ושרי ואורי שיבר עצמותיי. בנה עליי ויקף ראש ותלאה, בונים לו מעל הראש איזשהו צינוק והוא נמצא בפנים. במחשקים הושיבני כמתי עולם, שוב בור כזה שירמיהו נמצא בתוכו, אולי בית יונתן הסופר, אולי הבור, אולי בור אחר שנמצא שם, בית בור מלכיהו בן המלך, מקום שאגב יש לנו נטייה לזהות אותו היום. דברים שאנחנו עוד נראה, אבל בהחלט במחשקים הושיבני כמתי עולם, כלומר ההימצאות בבור זה כמו כניסה לקבר, אותו דבר. אדם מוכנס לקבר חי, נותנים לו קצת אוכל, קצת אוויר לנשום, אבל זוהי צורת החיים שלו. לא מכיר משהו אחר. ושוב, גדר בעדי ולא יצא, הכביד נחושתי. מלבד הגדר, אנחנו שומעים פה גם על האזיקים שהוא קשור בהם, אזיקי הנחושת, הכביד נחושתי, גם כי יזק והשווה, סתם תפילתי. כמובן, הקדוש ברוך הוא סותם את התפילה שלו, אבל כאן זה נראה באופן ציורי שהתפילה סתומה, כיוון שכל הקירות והתקרה אטומים לגמרי, כמו שתומעה יש מצבים שלא יכולה לעבור, ככה תומעה, לדעת, יש מצב כמובן הפוך של תומעה רצוצה, אבל של קיר, שחוסם תומעה יש לנו, ככה גם כאן לגבי תפילה. הראש אמור שהתפילה נסתמת שם בין הקירות, שהקדוש ברוך הוא לא מסוגל כדי יכול לשמוע את תפילתו מבין הקירות האבים שהוא מצוי בתוכם, אבל באמת תחושה שהשם סתם תפילתו. ושוב בית הסוהר, גדר דרכי בגזית, נתיבותי איבה, ושוב קשה לספור את בתי הסוהר שירמיהו היה בהם. המהפכת, חצר המטרה, בית יונתן הסופר, בור מלכיהו בן המלך, ועוד בתי כלא שיהויקים ניסה להכניס אותו לתוכם. שהיה בכלא לפני המשפט שעשו לו, כשאמר כשלא היה הבית הזה. הוא ממשיך ואומר, דוב אורב ולי ערי במסתרים. קדוש ברוך הוא. הוא אומר, דרך קשתו ויצילני, כמה תרה על החץ. בואו נדמיין לעצמנו את ירמיהו בפרק כפיו, כשהוא כמעט עומד להיות מוצא להורג, וכבר מכוונים עליו את החיצים, ברגע האחרון, אחיקם בן שפן מציל אותו. אבל הוא עוד מספיק להגיד בפרק כפר פסוק תדבר, ידוע תדעו כי אם ממיתים אתם אותי כי דם נקי אתם נותנים עליכם ולעיר הזאת וליושביה, כי באמת שלחני אדוני עליכם לדבר ועושכם את כל הדברים האלה. על פניו נראה המשפט ממשיך, אבל שהוא יצא חייב באותו משפט. אבל נאמר בסוף, אחיד אחיקם בן שפן נטע את ירמיהו לבלתי תת אותו ביד העם להעמידו, אבל ממש עמד כמטרה לחץ, הביא וחיליותיי בני השפטו. החיצים ממש פוגעים בו, כאן כנראה מדובר לא על חיצים ממש במושג המלחמתי, אבל כמו שהוא עצמו אומר, חץ שחוט לשונה ממרמה דיבר, בפיו שלום את רעו ידבר ומקרבו ישים רבו. זה בפרק ט' שהוא מתאר בכלל את המלשינות בתוך העם, ואת המלשינות כלפיו הוא מתאר בפרק י' א' בהרחבה, ואומר גם כן ביטויים דומים, אומר לכו ונקהו בלשון, כלומר אותה הקאה בלשון שהוא מתאר חס שחות לשנה מרמה דיבר מתואר כאן, וכאן הוא מתאר בני השפטו, כלומר קיצב, שגם כן פוגעים בו, אם כי כאמור פוגעים בו בצורה אחרת. נמשיך, נראה את היי, הייתי שחוק לכל המין, נגינתם כל היום. נזכיר את מה שאומר שמעיהו הנחלמי בפרק כ"ט בירמיהו. שם הוא פונה לשפניה בן מעשיה הכהן, אדוני נתנך כהן תחת יהוידע הכהן להיות פקידים בית אדוני לכל איש משוגע ומתנבא, ונתת אותו אל המהפכת ואל הצינוק, ואתה למה לא גרת בירמיהו האנטוטי המתנבא לכם? הוא ירמיהו מוגדר כאיש משוגע, לועגים לו, שוחקים עליו, את הצחוק שצוחקים עליו מתואר הדבר הזה בירמיהו בכל מקום, איכשהו למשל ולשנינה בעיני כולם. נקרא למשל בפרק כף מה שהוא מתאר. פיתיתני, אני קורא פרק כף פסוק ז', פיתיתני אדוני ואיפת, חזקתני ותוכל, הייתי לשחוק כל היום, כולו לועג לי, כי מידי אדבר אזעק, חמס משות אקרא, כי היה דבר אדוני לי לחרפה ולקלס כל היום. ושוב, כולם שם מדברים עליו לשון הרע, מה שאמרנו חיצי הלשון, הוא מתאר כי שמעתי דיבת רבים, מגור מסביב אגידו ונגידנו כל אנוש שלומי, שומרי צלעי, אולי יפותה ונוכללו ונקחה נקמתנו ממנו. הוא ממשיך ומתאר את הדברים בהרחבה, ומביע גם תקווה. פסוק כ"ד, נתחיל באות ח', פסוק כ"ב, חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך, חלקי אדוני אמרה נפשי על כן אוכיל לו, טוב אדוני לקוביו, לנפש תדרשנו, טוב יחיל ודומם לתשועת אדוני, טוב לגבר כי ישאול בנעורה וישב בדד וידום, כי נטל עליו, ייתן באפר פי אולי יש תקווה, ייתן למלכהו לכי, יסבע בחרפה, כי לא יזנק לעולם אדוני, כי אם הוגע וריחם כרוב חסדיו. מתאר כאן את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, והקדוש ברוך הוא כל פעם בא אליו ומנחם אותו קצת, ואומר לו שיסמוך עליו, ושהקדוש ברוך הוא לא ייתן אותו ביד העריצים. כך למשל אומר לו הקדוש ברוך הוא בפרק ט"ו, לכן כה אמר אדוני, תשוב השבחה לפני תעמוד, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, ישובו הם אליך ואתה לא תשוב עליהם, ותתיך על העם הזה לחומת נחושת בצורה, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני להושיעך ולהצילך נאום אדוני, ויצלתיך מיד רעים ופתיתיך מכף עריצים. כאן הוא תאר את התקוות, ואחר כך התקוות האלה נסתרות, ואיך זה לא הולך. הוא ממשיך ומתאר את מה שהוא עובר, ולפני כן אולי נקרא את הפסוקים בירמיהו עצמו, ואת הרדיפות אחריו בימי צדקיהו, שהיו הרדיפות החמורות ביותר. בבית יונתן הסופר הוא כמעט מת, ואחר כך מופיע, אני קורא בפרק ל"ח פסוק ה', ויאמר המלך צדקיהו הנה הוא בידכם, אומר את זה לשרים, כי אין המלך יוכל אתכם דבר, ויקחו את ירמיהו וישליכו אותו אל הבור מלכיהו בן המלך אשר בחצר המטרה, וישלחו את ירמיהו בחבלים ובבור אין מים כי אמתית, ויתבע ירמיהו בתית. בואו נקרא את הפסוקים שאולי מתארים את זה בקינה השלישית באיכה. אני קורא באות צדי, פסוק נ"ב, סוד הצדוני כציפור אויבי חינם, צמתו בבור חיי וידעו אבן בי, צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי, תאר את המים, הטיט, איכשהו כמעט תובע, קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת אל תעלם עוזדך לרווחתי לשבתי, קרבת ביום יקראך, אמרת אל תירא. הוא קורא שם מתוך הטיט, מתוך המים שכמעט עוברים את הראש שלו, והנה נקרא את הפסוכים בירמיהו. פרק למתחת פסוק זין, ויש מים את מלך הקושי, איש שרי, סבו בבית המלך, כי נתנו את ירמיהו על הבור, והמלך יושב בשער בנימין, ויצב את מלך מבית המלך, וידבר אל המלך לאמור, אדוני המלך, הראו האנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו הנביא, את אשר השליחו אותו אל הבור, וים עוד תחתיו בפני הרעב, כי אין הלחם עוד בעיר, ויצווה המלך את עבד מלך הקושי לאמור, קח בידך מזה 30 אנשים, ועלית את ירמיהו הנביא מן הבור, בטרם ימות. ויקח עבד מלך את האנשים בידו, ויבוא בית המלך אל תחת האוצר, ויקח משם בלויי סחבות ובלויי מלכים, וישלחם אל ירמיהו אל הבור בחבלים, ויאמר אבן מלך הקושי אל ירמיהו, שים נא בלויי הסחבות והמלכים תחת הצילות ידיך מתחת לחבלים. ויעש ירמיהו כן, והמשיכו את ירמיהו בחבלים, ויעלו אותו מן הבור, ויש ירמיהו בחצר המטרה. ושוב נראה את ירמיהו מתאר את זה כאן בפרק שלנו באיכה, רבת אדוני יראי נפשי, גאלת חיי, ראית אדוני עבדתי, שופטה משפטי, ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. והנה בקשת הנקמה שלו, מאויביו האישיים. שמעת חרפתם אדוני כל מחשבותם עליי, שבטי קמי והגיונם עליי כל היום, שבטם וקימתם הביטה אני מנגנתם, תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם, תיתן להם מגינת לב, תעלתך להם, תרדוף באב ותשמידם מתחת שמי אדוני. ושוב נראה את ירמיהו מבקש נקם באויביו בפרקים רבים, נקרא את מה שהוא אומר בפרק י' פסוק כף, ואדוני צבאות שופט צדק, בוחן כליות ולב, אראה נקמתך מהם, כי אליך גיליתי את ריבי. והוא אומר, לכן כה אמר אדוני על אנשי הנתות המבקשים את נפשך לאמור לא תנבא בשם אדוני ולא תמות בידינו, לכן כה אמר אדוני צבאות, הנה נפוקד עליהם הבחורים ימותו בחרב, ולהם אמונותיהם ימותו ברעב, ושארית לא תהיה להם כי אבהירה אל אנשי הנתות שנת פקודתם. בקשת הנקמה הזאת מופיעה עוד פעמים רבות. מופיע לנו גם, נקרא רק בפרק כף, הוא אומר לפשחור, ששם אותו בבית המהפכת, אומר, ואתה פשחור, וכל יושבי יתקה תלכו בשבי ובבל תבוא, ושם תמות ושם תיקבר, אתה וכל אוהביך אשר דיברת עליהם בשקר. הוא ממשיך ומתאר את נקמת השם ביריביו, שירו לאדוני, הללו את אדוני, כי הציל את נפש אביון מיד מרעים. וכך הוא מתאר את הנקמה גם ביריביו האישיים. עדיין בקשת הנקמה הזאת, וכל עניין הקינה שמתוארת כאן, קינה אישית, מה לזה ולמגילת איכה שאנחנו עוסקים בה בחורבנו של עם ישראל, וכך נעסוק בשיעור הבא.
ראינו כמה עצות, מה אפשר לעשות במקרה שיש ספק אם אדם ברך, או לא ברך, אולי לברך הדבר שוודאי חייב, אולי לצאת ידי חובה על ידי אחר, אולי לומר בריך רחמנא מלכא דהי פיתא, אולי לומר את הפסוק, צעת אחת עם סופר, ויברך דוד, שיש בסופו ברכה, אולי לשמוע מאדם אחר את תחילת הברכה, ולהשלים בעצמו את הסיום, ובכל אחד מהפתרונות, ראינו קשיים, יש פתרון אחר, שמציע פרי מגדים ופתיחתו להלכות ברכות, לאות ב', כך מציע גם רבי עקיבא איגר, שאולי יערהר את הברכה בליבו. לדעת הרבה ראשונים, יוצאים ידי חובה על ידי הרהור, ואין כאן איסור שלא תיסה, בגלל שלא תיסה זה כמו שבועה, רק כאשר מבטא בשפתיו, כמו בשבועה שמוציא, רק במקרה כזה עובר על לא תיסה, וכך מבואר בשו"ת הלכות קטנות, בחלק ג' בסימן קמ"ו. הדבר הזה אומר שאדם מסתפק, פשוט יערהר את הברכה, וכך יצא ידי חובה. כך גם יציע בשו"ת מנחת יצחק, בחלק ה' סימן קוף. יש הצעה דומה לדבר הזה, אבל קצת יותר אולי משופרת, שיציע בשו"ת מערם שיק, בסוף סימן צדיק ג'. הוא כותב שאפשר לומר את הברכה בפה ולהרהר רק את השם אלוקינו.
בצורה כזאת אדם אמר את כל הברכה בפה, רק את השם אלוקינו ירר, יש כאן אולי משהו יותר טוב, אומנם מצד שני יש כאן שילוב של ערעור ודיבור, אבל אולי יש כאן בכל אופן יתרון שיש כאן את רוב הברכה בדיבור ממש, להרהר זה תמיד יותר קשה, אז ככה אדם מהרהר רק את שם השם, ונראה למעשה שזה בהחלט פתרון טוב כשיש בעיה, כשאדם לא יודע ואין לו אפשרות שמישהו אחר יודע חובה וכו', שיברך ואת המילים השם אלוקינו יערהר בלב. אנחנו ראינו את המשמעות ואת החשיבות של ברכות, של ברכות הנהנין, דברים שאדם צריך להשתדל להקפיד, לשים לב אליהם, א', בגלל דין של מתיר, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא. דבר שני, ברכה היא הערכה והודעה על מה שיש לנו, שאדם מעריך, שאדם מבין שהוא לא היה צריך לקבל שום דבר, לא מגיע לו שום דבר, הוא יודע להגיד תודה, להעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. דבר שלישי, מקובלים כתבו שיש כאן איזה תיקון של האוכל, אדם מברך אותו, אז הוא מכין את האוכל, עוד איזה תוספת, מעין בישול לאכילת אדם, בישול רוחני לאכילת אדם, כך כותב בשער הכוונות, ועוד אחרים. דבר רביעי, שהאדם מכין את עצמו לקבל את האוכל כמו שצריך, לא בצורה של תאווה, אלא בצורה של קדושה, בצורה מיוחדת. ויש כאן נקודה נוספת, הרמב״ם הלכות ברכות, פרק א' הלכה ד', מדבר על לזכור את הבורא תמיד ולהיראה ממנו. הברכות גורמות לכך שאדם זוכר את הקדוש ברוך הוא במהלך כל היום, לא רק שהוא נמצא בבית הכנסת בבוקר, הלכה בערבית, כל הזמן, ודווקא בזמנים שהוא מתעסק אולי בדברים הכי גשמיים, שיושב ואוכל ומתעסק בדברים שהם כולם חומר, הוא זוכר לברך, הוא זוכר את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, מלווה אותו בכל מקום. יכול להיות שבגלל זה חז"ל אומרים שמי שמתעסק בענייני ברכות נקרא חסיד. זו החסידות, חסידות היא בזה שאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא במשך כל שעות היום, שכל הזמן הוא שם לב, קדוש ברוך הוא לנגד עיניו, שיוויתי השם לנגדי תמיד, גם כשהוא מתעסק בדברים שהם כולם רוחניים, וגם כשהוא מתעסק בדבר שהוא כולו גשמי.
האזנתם לשיעור במגילת איכה בפי הרב יעקב מידן, ושיעור בהלכה יומית, הפינה בהלכה יומית של הרב יוסף צבי רימון. ובזה סיימנו את השידורי קשת להיום. אנחנו מחר נשמע את השיעור של הרב בנימין תבורי במצווה השבועית, ועד אז מאחל לכם יום טוב, לימוד פורה וכל טוב משידורי קשת, כל שידורי תורה. להתראות ולהשתמע בקרוב.